טוב, אנחנו בקס"ד, בשליש האחרון של העמודה השמאלית. ואמר עוד, כי שכר מצווה מצווה. ושכר עבירה עבירה. פירוש. שלא תאמר כי מה שאמר מצווה גוררת מצווה הוא על צד הזה, כי כל התחלות קשות, וכאשר מתחיל לעשות מצווה הוא עושה מצווה אחרת, וכמו שדרשו זל במחילתא על פרשת יתרו, על אם שמוע תשמעו, אם שמע אדם מעט משמיעין אותו הרבה, מכאן שכל התחלות קשות. וכן עבירה גוררת עבירה, אם עבר עבירה אחת, בא לעבור גם כן שער עבירות על דרך, אם שכוח תשכח, אם שכח מעט ישכח הרבה. כלומר, התנא כשהוא אמר, בן עזאי, כשהוא אמר, שכר מצווה ושכר עבירה עבירה, לא התכוון להגיד העיקר זה להתחיל. תתחיל, תעשה מצווה אחת, אתה תראה שמתוך שאתה מתחיל יבוא לך תיאבון לעשות עוד מצוות. או שמה בא להזיר גם על הצד ההפוך, תיזהר לא לטעום טעם עבירה. כי אם התחלת לטעום טעם עבירה, אז אתה כבר פתוח לעבירות נוספות. ככה יכולת לחשוב. כי באמת, יש מקומות אחרים שחכמים נתנו להבין שזה באמת ככה. אבל התנא כאן לא בא להגיד את זה. אז מה הוא כן בא להגיד? ואמר שאין הדבר הזה כך. רק שכאן מידה אחרת. לא, פה התנא רצה לדבר על דבר אחר. מה הוא בא להגיד? ששכר מצווה מצווה, וזה כמו שאמרנו. כי כאשר התחיל במצווה, ראוי שיושלם הדבר. כי הדבר שהוא אחד, אינו נחלק. רק יושלם. ולפיכך אמר ששכר מצווה מצווה. שהשם יתברך נותן לו שיעשה מצווה אחרת, וכן עונש העבירה שיעשה עבירה אחרת, ובאחרונה יהיה נפרע על הכל ביחד. לא, פה התנא עובד על רובד אחר. זה רובד יותר עמוק. מה הרובד היותר עמוק שעליו כאן מדבר התנא? הוא אומר ככה. כיוון שאתה עשית מצווה, הוכחת שאתה שייך לאור האלוקי. כי מה זה מצווה? רצון השם. כי נר מצווה ותורה אור. כלומר, בכל נר אותו אור. מה ההבדל בין אור של נר אחד ואור של נר אחר? אין הבדל. זה אותו אור. יש אור אחד בסיסי, מופיע בנר כזה, נר כזה, נר כזה, נר כזה, נר כזה, זה אותו אור. אוקיי? אז, כיוון שאתה עשית מצווה אחת, הוכחת את השייכות שלך לאור. מי שיש לו שייכות לאור, יש לו שייכות לכל האור. ואם כן, ברור שכמו שיש לו שייכות לאור של הנר הזה, יש לו שייכות לאור של נר אחר. יותר מזה, הנר מגלה רק חלק מכוח האור. לכן לפעמים כשאתה רוצה הרבה אור, מה אתה עושה? אתה מדליק הרבה נרות. אתה רוצה הרבה אור. זה אותו אור, נכון, אבל אתה רוצה אותו באינטנסיביות גדולה, אתה רוצה אותו בריכוז. אתה רוצה את האור בעוצמה גדולה. אז מה אתה עושה? עוד נר ועוד נר ועוד נר. זה אותו אור, אבל זה אור שמכביל את עצמו. אז אומר המהר"ל, שלזה התכוון התנא. שכר מצווה, מצווה. כיוון שהוכחת במצווה אחת, שיש לך שייכות לאור, מן השמיים, יזמנו לך להגיע לכל האור. למה להגיע רק לחלק מן האור? כי אתה מוכן לאור הזה. בזה שקיימת מצווה, הוכחת שיש לך מוכנות, נכונות, הכנה לאור בכלל. האור הזה התגלה במצווה זו, האור הזה מתגלה במצווה אחרת. בסוף אתה תהיה בעולם שכולו אור. זהו. ומה זה אומר? תזכה לקיים את כל המצוות כדי להיות בעולם שכולו אור. זה יהיה הסוד. לכן, שכר מצווה, מצווה. כלומר, כיוון שאתה שייך לאור שבמצווה, תזכה לעוד מצווה כדי להיות שייך לאותו כל הזמן. הפוך, כמובן. אם אדם הוכיח שהוא לא מעוניין באור האלוקי, זה הבעיה. כן, שכר עבירה עבירה. אתה לא רוצה אור, אז לא תקבל אור. יחבו לך את כל הפנסים. לא האור הזה, ולא האור שמתגלה בזה, ולא בזה, ולא בזה. עוד, עבירה, עבירה. אתה ממילא מוכן להיות בחושך. אתה עולם, אתה מוכן לחיות בעולם בלי אור. מה לי עבירה זו? מה לי עבירה אחרת? מצד האמת. אין נפקא מינה. כן.
כשאני הייתי קורא את המשנה הזאת, ששכר מצווה, מצווה, ושכר עבירה עבירה, אתה יותר לא קורא מזה את העניין אחר לגמרי, שעצם העובדה שאתה עושה מצווה, השכר של עצמו, זה לא התענוג של גן עדן, אלא המצווה כשלעצמה זה צריך לשאוף לכך שעצם השכר שאתה שואף אליו, לקבל מצוות.
זה לא רחוק. הפירוש שאתה אומר עכשיו על מוג, הוא לא רחוק ממה שאנחנו הסברנו. אתה רוצה להגיד שכשאתה עושה מצווה, אתה לא צריך לחכות לשכר שהוא מחוץ למצווה עצמה. כי גוף המצווה זה כבר שכרך. למה? כי זה אור. כלומר, אדם מדליק נר. תשאל אותו, תגיד לי, מה אתה מרוויח מזה שאתה מדליק נר? אור. הפעולה עצמה היא נותנת לי כבר את שכרי. פעולת הדלקת הנר היא בעצמה נותנת לי את שכרי. מה שכרי? האור שאני רוצה להשיג. אני לא צריך שמישהו ישלם לי שכר על זה שאני מדליק את הנר. כי בעצם הדלקת הנר אני מרוויח את מה שאני רוצה מן הנר. מה? האור. זה מה שהמהר"ל מסביר. בעומק העניין, להגיד ששכר מצווה, מצווה, לזה הכוונה. לא במובן הפשטני, טוב, אם עשית מצווה אחת, אז ניתן לך הזדמנות לעוד מצוות. כן, מבינים את זה לפעמים ככה. זה מה שהמהר"ל אומר, טוב, כל הכבוד, היית ילד טוב, אז תהיה ילד עוד יותר טוב. לא, זה לא הכוונה. הכוונה היא במהות. כיוון שבמהות אתה שייך לאור, אז אתה שייך לאור. כן? ולכן בעצם, מצד זה, אין הבדל בין המצוות. כי כרגע האור מגיע אליך דרך מצווה כזאת. פעם זה שופר, פעם זה סוכה, פעם זה תפילין, פעם זה מזוזה, אבל זה אותו אור. רק המצוות הן מגלות לי באילו תנאים להיפגש עם האור האלוקי, לפי המקום, הזמן והאדם. תאמר, זה הדרכים להיפגש עם האור האלוקי. אבל אתה כל הזמן נפגש עם אותו אור. לכן מבחינתו של האדם, כל המצוות שוות. כי כל מצווה נותנת לך מפגש עם האור. פעם האור, פעם הנר הוא בצבע כחול. פעם הנר, יש נרות כמו חנוכה. פעם הנר הוא כחול, פעם הנר הוא אדום, פעם הנר הוא לבן, פעם הנר הוא צהוב, פעם הנר הוא כתום. נכון? כל מיני צבעים, כן. והאור? זה אותו. זה מבחינתך שהגוונים משתנים. אתה לפעמים רואה כזה, ולפעמים רואה זה. ילד צוח עושה שמח. הדלקתי נר כחול. והוא אומר, לא, אני, הנר שלי הוא אדום. כן, ומה נפקא מינה? אין שום נפקא מינה. זה אותו אור. אז זה אותו דבר מבחינתו של האדם. ודע, אומר המהר"ל, כי כל התשלומים למעשה שעשה, הן לטוב, הן לרע, התשלומים הן דבר אחד עם המעשה, והוא נמשך אחר המעשה. כי אין מעשה הטוב בלא תשלומים טובים, ואין מעשה רע בלא תשלומים רעים. כי לכך נקרא פיראון תשלומים, כי המעשה בלא הפיראון הוא חצי דבר, שהרי צריך לתת לו שכרו, ושכרו על זה הוא השלמה למעשה שעשה. ולפיכך הפיראון מלשון אשלמה, שמשלים מה ששייך למעשה. כלומר, מסביר המהר"ל ששכר מצווה זה לא כמו שבדרך כלל בני אדם נותנים שכר על מעשה טוב. למשל, אתה אומר לילד ככה, אם יהיה לך ציון טוב, תקבל אופניים. ציון טוב ומה? וחשבון. אם יהיה לך ציון טוב בחשבון, במבחן בחשבון, קבל אופניים. מה הקשר המהותי בין לימוד חשבון לבין אופניים? נו, תרגיל מהר, מה הקשר? אין קשר, נכון. אין שום קשר. אז שכר כזה זה לא שכר טוב. הוא שכר, לפעמים ככה מסביר הרמב״ם. הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק אומר שעם ילדים ככה זה עובד. אתה מעודד אותו, מה? תקבל אגוזים, אחר כך קבל בגדים יפים, אחר כך קבל כסף, תלוי, ככל שהילד יותר גדול, אתה צריך להבטיח לו דבר שיותר שייך למדרגתו. אבל מצד האמת, בין מה שהוא עושה למה שאתה נותן, אין קשר. לכן, בסוף נמאס לו. אתה לא יכול להגיד לבחור בן 15, אם אתה יהיה לך מבחן, תשיג ציון טוב במבחן, תקבל גולות. זה לא עובד. אני לא יודע מה היום, האמת, אני לא יודע מה היום עובד. אבל זה לא עובד. גם פעם זה לא עבד. לא רק שהיום זה לא עובד, גם פעם זה לא עבד. למה? כי, אבל פעם זה כן. כשהיית בן 5, גולות זה עבד. אז מה קרה? לא, מה שקרה שזה לא קשר מהותי, לכן זה משתנה. לעומת זה, אומר המהר"ל, תשלום על מצווה, זה קשור למהותה של המצווה עצמה. לכן זה נקרא בשם תשלומין, מלשון השלמה. לא שייך לדבר על מילוי רצון השם בלי תשלומין. למה? כי ברור שעצם המעשה שאתה עושה משלים אותך. זאת אומרת, במהות המעשה כבר נמצא השכר, שזה נותן לך השלמה. זה לא כמו שבני אדם מדברים בדרך כלל על שכר. שאתה עושה מעשה נכון, ונותנים לך שכר בתחום אחר לגמרי, שלא קשור למעשה שעשית. אז יוצא שהשכר הוא לא משלים את המעשה שעשית. אבל אומר המהר"ל, במצוות זה לא עובד ככה. בגוף המצווה עצמה שאתה עושה, שמה נקרא, שמה כבר נמצא השכר של מה שעשית. למה? כי זה נותן לך השלמה. זה דומה למה שהסברנו קודם. מה השכר על זה שאתה מדליק נר? האור עצמו. כן, אלמוג.
יש איזה מדרש יפה שקשור באמת לזה ששמעתי בשבת האחרונה. מסופר על אישה שאתה נותנת צדקה, עשתה קמח כל פעם. לעני אחד. היה איזה יום אחד שהיא חלקה שלוש סכים. אמר לה, הקמח, אז הלכה לתוכן. אחד קמח. עכשיו היא עברה, זה היה רוח חזקה. והיא אכלה את הקמח לים. שאכלה בית דין, שאלה מה קרה, כשהיום, דווקא היום, שהיה לה את השלוש סכים, שריקה, דווקא באותו יום, הקדוש ברוך הוא יפלה. את זה לים. אמר לה, הרב שם חכי. ועברו חמש דקות, הגיע אחד מניצול ספינה. אמר שהם אמורים לקבוע. אבל הם הגילו שמשהו מצא להם את התביעה. ומה זה, היה עשה קמח שלה. אומרת, יש פה קשר בין השכר של המצווה, למצווה עצמה. שכמו שהיא דאגה להצלת אנשים, יש ברוך הוא זימנה עוד מצווה שהיא הצילה עוד יותר אנשים.
כן.
זאת אומרת, יש כאילו באמת מהות בין עשיית המצווה שזה עשיית חסד, לבין השכר שזה עוד מצווה של עשיית חסד עוד יותר גדול.
כן.
עכשיו, שאתה כאן פה, זה לא כאילו מה שיקרה, אלא שעצם זה שאתה עושה את המצווה,
כן.
הפעולה עצמה היא השכר שלך. אומנם אתה לא, אנחנו לא רואים את זה, אבל כאילו יש פה עניין, אתה מדבר, לא, זה משהו רוחני.
כן.
זה משהו רוחני שאתה מקבל בשביל שאתה שם לב.
נכון. זהו.
אני רק קראתי דוגמה המדרשים שיש לעניין הזה שזה לצוות אותו אוזן.
כן, כן. לא, זה לא סותר.
כן, לא כדי...
לא, זה לא סותר.
לא, לא, לא סותר.
מה שאני מבין.
כן, מה שהבנת מדברי המהר"ל. כן, מה שהבנת מדברי המהר"ל, שבזמן שאתה פועל את פעולת המצווה, אתה כבר משתלם, זאת אומרת, אתה מקבל את השכר בהשתלמות שיוצאת לך מעצם עשיית המצווה, כן?
אם בן אדם עושה מצווה והוא לא מבין, הוא עושה את המצווה והוא לא מבין את המשמעות של זה,
כן.
אתה אותו שכר לאחד שמבין את המשמעות של אותה מצווה?
ודאי שלא. כי מה אמרנו עכשיו?
אבל השכר הוא לא...
משלים. השכר זה ההשלמה שאתה מקבל מן המצווה. כשאדם מודע למה שהמצווה משלימה אצלו, זה יוצא לו אותו, אותה השלמה כמו אדם שלא מודע להשלמה שזה משלים אצלו? מה אתה אומר?
אני מה שאני מכיר,
כן?
שזה לא אם אתה מודע למה שזה עושה לו, אלא הכוונה שחשובה.
מה זה הכוונה?
אם אדם עושה מצווה בגלל שהוא יודע מה שזה עושה לו,
כן. בגלל שזה עושה לו מה? שהוא הולך לקבל סוכרי העולם הבא?
לדוגמה, זה עושה לו... זה משלים אותו.
זהו, זה העניין. אם אתה מודע למה שזה משלים אותך, האם זה נותן יותר השלמה מאשר אדם שפועל את המצווה בלי שמודע? לא, זה עוד לא אומר שהוא עושה בשביל זה, אבל הוא מודע. כן? עצם הידיעה שהוא יודע מה זה משלים אצלו. האם יש לו זה משמעות? אז זה בדיוק העניין של הכוונה. השולחן ערוך פסק. זה אותו דבר. מה זה כוונה? כוונה זה אומר שהמצווה הזאת יש בה מחשבה, דיבור, מעשה. כל מצווה, מחשבה, דיבור, מעשה. כן? זאת אומרת, פעם חשבו, נותנים תרופות, לא צריך להסביר לחולה. היום העסק השתנה. היום, כשצריכים לתת לחולה טיפולים קשים, לא עלינו, על מחלות קשות, לא עלינו, אז הרופא מסביר לחולה. פעם מישהו ככה הסביר לי, שהרופא במשך שעה שלמה הסביר לו מה הולך להיות. למה? כי הוא רצה שהוא יהיה שותף. עצם גם המודעות, גיוס הכוחות הנפשיים מצידו, עוזרים לטיפול, כשאדם רוצה להיות בריא, כשנותנים לך בלי שאתה יודע מה זה עושה, טוב, החומר מסתובב בתוך הגוף, אבל יכול להיות שמצד הנפש אתה לא כל כך רוצה. אז הרופא הסביר לחולה ואמר לו, זה לא מספיק שאתה נותן לך התרופות, אתה צריך לרצות, אתה צריך לספוג את התרופה מתוך מודעות למה שזה עושה עליך. אתה כמובן אגב משתף הרבה יותר פעולה, הרי הרופאים מתלוננים שרוב החולים לא הולכים, לא לוקחים את הטיפול כמו שצריך, מזלזלים בטיפול. למה? כי הם לא מודעים. הרופא אומר 10 ימים אנטיביוטיקה, לוקחים יומיים. הרופא אמר 3 כדורים ביום, 1 זה מספיק. זה ידוע. עשו מחקר, רוב החולים לא לוקחים את הטיפול שהרופאים נותנים. למה? כי הם לא מודעים. עד שיסבירו לך שאם אתה לוקח פחות ימים ממה שצריך אנטיביוטיקה, במקום להרוג את החיידק אתה מחזק אותו. אנטיביוטיקה זה עובד. זה עובד בתנאי שהכמות תצטבר עד כדי להרוג את החיידק. אבל אם אתה תיקח פחות מן הכמות הזאת, החיידק מסתגל, אחר כך הוא כבר מחוסן, קיבל חיסון חינם, אז אתה לא תוכל לטפל בו. לכן מודעות זה מוסיף. ואשבותה אל לבבך.
אגב, מודעות זה לא רק כשאתה מודע למשהו,
כן.
זה נותן לך מוטיבציה לעשות אותו.
לא רק זה, שאתה משתף את כל כוחות הנפש. מה שאתה אומר זה נכון, אתה צודק.
כי כאילו הכוונה, מה שאני מכיר, זה שיהיה לשמה, מה שאני אקרא.
מה זה אומר?
ככה הקדוש ברוך
הוא רצה.
מתוך האהבה, עירה, תוך הלב.
ככה הקדוש ברוך הוא רצה, זה אומר שאני לא מבין למה הוא רצה?
לא, זה לא. הוא גם אומר לך, אתה צריך להבין.
ההפך, יותר, הוא אומר שאתה צריך להבין.
נכון.
עד רבה, שהשולחן ערוך פוסק שמזוות צריכות כוונה, מה הוא מתכוון? אל תסתפק במעשה. יש מצוות בתורה שלא רק זה, אלא התורה אומרת במפורש בשביל מה אתה צריך לקיים את המצווה. דוגמה, שב בסוכה. למה? מה אכפת לך למה? זה גזירת הכתוב. הקדוש ברוך הוא קבע שתשב בסוכה, שב בסוכה. טוב, 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 אבל מה לעשות, בתורה כתוב למען ידעו דורותיכם כי בהוציא אותם מארץ מצרים הושבתי אותם בסוכות. ולכן יש פוסקים שאומרים שכל המצוות שהכוונה מפורשת בתורה זה מעכב. שאם אדם יקיים את המצווה בלי להתכוון למה שהתורה אומרת צריך להתכוון, זה מעכב. כי התורה אומרת לך שכשאתה מקיים את המצווה אתה צריך לכוון למטרה שהתורה קבעה. ולמה כל רבותינו ראשונים כאחרונים חשפו טעמים למצוות? בשביל מה? מי צריך את זה? להגביר את המוטיבציה. הרי מדובר באנשים ירא שמיים. הרי מי שבא לקיים מצוות הוא אדם ירא שמיים. אם הוא לא ירא שמיים, מה אכפת לו מן המצוות? אז למה צריך בכל זאת לכתוב טעמי המצוות? מה? לא, לא היום, אני מדבר איתך על ראשונים. למה הרמב״ם מתעסק בטעמי המצוות? לא מדבר על היום. ראשונים, הספר החינוך מתעסק בטעמי המצוות. הרמב״ם, הרמב״ן, כל הגדולים מתעסקים בטעמי המצוות. מי צריך את זה? תעשה את המצוות, סגור עיניים, קיים ואל תשאל שאלות. למה חוזבים לך טעמים? כי זה משלים אותך. כי ככל שאתה יותר מודע למה שהמצווה פועלת, זה פועל. זה לא במקרה, זה פועל. זה הסוד הגדול שכאן מגלה המהר"ל, שתשלומים זה מלשון השלמה. המצווה משלימה אותך. אז אתה צריך לדעת שפעם היא משלימה לך את הראש, פעם היא משלימה לך את הלב, פעם היא משלימה את הפרט, פעם היא משלימה את הכלל, ופעם היא משלימה אותך כולך. זה פועל יותר כשאתה מודע. זה להיות מודע, חביב אדם שנברא בצלם אלוקים, חיבה יתרה נודעת לו שהוא נברא בצלם אלוקים. ודאי שאתה חשוב מצד זה שנבראת בצלם אלוקים. אם אתה מודע, זה יותר טוב. כן? למה? כי כשאתה מודע, אתה פועל שכל צלם אלוקים שבך יתגלה. אם אתה לא מודע, אתה חושב שצלם אלוקים שלך מתגלה רק בזמן שאתה מתפלל. לא נכון? גם בזמן שאתה אוכל, צלם אלוקים שבך מתגלה. אתה יכול לגלה צלם אלוקים בזמן שאתה אוכל, בזמן שאתה נושם, בזמן שאתה ישן אפילו. כן. מה? אתה לא זוכר? אז מה כתוב פה? היום כבר לא סומכים על הרופאים, כי הם טועים בלי סוף. אם אנשים לא היו סומכים על הרופאים, כבר מזמן לא היה מקום בבתי גברות. מה זה לא סומכים על הרופאים? נכון, זה נכון שהרופאים טועים, אבל הם טועים פחות מאלה שלא רופאים. הם טועים, אבל עדיין פחות מאלה שלא רופאים. כן, הם טועים פחות. זה בדוק. זה בדוק. כן. מי שלא רופא, כן? מה אתה משתעל? קח מיץ לימון. יש לו דלקת ריאות. אני שואל אנשים, מבוגרים וזקנים, סיפרו לי, מה הבן אדם הזה מסכן? באמת גדביר 50. 50? צעיר? מה אתה חושב? בזמן ההוא, מי שהיה חולה בדלקת ריאות, הלך. נגמר. אין מה, לא היה מה לעשות איתו. נתנו לו תרופה נגד חום. אבל מה זה עזר? ירד החום, נהיה עוד יותר חולה. מה זה רופאים טועים? זה כל דבר. כולם טועים. השאלה כמה טועים. וכמה מתוך זה לא טועים. ודאי. התורה ציוותה לנו להישמע לרופאים. ולא היום. כשהרופאים ידעו הרבה, 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 הרבה פחות ממה שהם יודעים היום. ואז כבר היינו צריכים ללכת לרופאים. ורפו ירפא. נו, אז רפו ירפא. אחרת מה, במה, הרי גדולי ישראל היו רופאים. הם ידעו הכל. הם ידעו מה שהיה אפשר לדעת. וככל שיודעים יותר, יותר טוב. וככה עוזרים להמון אנשים לחיות. אני מכיר כמה אנשים שבלי רופאים מזמן, מזמן, מזמן הם היו מטיילים בעולמות העליונים. זה ברור. כן. כן. מה רצית להגיד? אני רצה להגיד משהו.
יש מצוות שהן לא
שכליות. כן, מצוות שהן לא שכליות. מצוות שהן לא שכליות, זה אומר שצריך לחפש את הטעם ברובדים יותר עמוקים. זה מה שזה אומר. זה לא שאין טעם. זה הבנה לא נכונה. שלמה המלך אמר על סוד פרה אדומה. אמרתי, אך כמה ורחוקה היא ממני. כלומר, שלמה המלך אמר, אני רוצה להבין סוד פרה אדומה. אני רוצה להבין. אז התחלתי לחקור, ולבדוק, וזה. וכל פעם שחשבתי שהגעתי להבנה, רחוקה היא ממני. אומרים, חזל, רחוקה היא ממני, אבל לא ממשה רבנו. אני ממני שלמה הייתה רחוקה, אבל לא ממשה רבנו. כלומר, משה רבנו כן ידע. אז אתה רואה? אלא מה? זה לא במישור השכלי, ההגיוני, הרגיל. לכן גם יש מגוון מאוד מאוד רחב של טעמים למצוות. יש מצוות שמסבירים על דרך השכל, יש מצוות שמסבירים על דרך הרגש, יש מצוות שמדברים, למשל שיטת הרמב״ם, זה להסביר הרבה מצוות כמלחמה נגד עבודה זרה. ודאי שזה נכון. ודאי שהתורה היא מגויסת נגד עבודה זרה. אז הוא מסביר המון מצוות, מלחמה נגד עבודה זרה. טוב, וכשאין עבודה זרה בעולם, אז מה אתה תסביר? אומר הרמב״ם, היסוד הוא אותו יסוד. זה להילחם בשקר. כשהתורה התגלתה, היא התגלתה בעולם שהשקר הוא עבודה זרה. אז צריך להילחם נגד עבודה זרה. אבל עניין התורה זה האמת לעומת השקר. העולם זה מלחמה בין האמת לבין השקר. יש מצוות על דרך הסוד, סוד הנשמה, סוד העולמות. יש הרבה רובדים במצוות. גם ספר החינוך, שכידוע הוא כותב טעם, שורש המצווה. כן? בכל מצווה ומצווה. ויש כמה מצוות שאומר, אני אגיד לך משהו, אבל תדע לך שזה לא הכל. זה. כדי לקרב את זה. וזה שווה. כן, שספר החינוך כותב משהו, זה שווה. כן? אז זה עוד לא אומר שזה הכל. יש עוד הבנות, אבל זה לא אומר שההבנה שאני נותן לך, אין בה משמעות. ודאי שיש משמעות. זה בקיצור חשוב מאוד מה שכאן אומר המהר"ל, שעניין התשלומין למצווה זה בגוף המצווה עצמה, לכן קוראים לזה תשלומין, מלשון השלמה, שמשלים מה ששייך למעשה. וכן אם לווה ממנו, כאשר פורע לו, הוא משלים מה שצריך אל ההלוואה שלווה ממנו, ודבר זה פשוט. כלומר, מה שכר המלווה? שהלווה משלים לו את מה שלקח ממנו. זהו, זה עצם השכר. אני לא צריך שכר אחר. מה השכר שאתה מקבל מזה שנתת הלוואה? שאני לא יוצא חסר. הנה, זה ישלים אותי. קיבלתי הלוואה, החזרתי אותה. הנה, המלווה, היה לו כסף, נשאר עם הכסף. לעומת זה, אם הלווה לא יחזיר את הכסף, הלוואה הפכה לחיסרון. ואותו דבר, כמובן מצד הלווה. מה שכרו של הלווה שמחזיר את ההלוואה? שהוא לא לקח כסף שלא שייך לו. לקיבל כסף, עשה בו שימוש, עזר לו, אולי עשה מזה עסקים גדולים, הרוויח הרבה, ועכשיו הוא כבר לא עני ומסכן. והוא לא נשאר עם כסף שלא שייך לו. ולפיכך אמר ששכר מצווה מצווה. כלומר, כמו שהשכר הוא השלמה למעשה שעשה, וכן המצווה האחרת היא השלמה למעשה, למצווה שעשה כבר. זאת אומרת, כן, השכר משלים את המצווה. כי באמת, אם אדם היה עושה מצווה, והמצווה לא הייתה פועלת עליו שום דבר, אם אדם היה עושה, אז זה לא נקרא מצווה. כי מצווה זה להיות קשור אל השם. איך יכול להיות שאתה קשור אל השם וזה לא משלים שום דבר אצלך? לכן אומר המהר"ל, לא ייתכן מצווה בלי שכר. יש שטעו בזה. נאמן הוא לשלם שכרך. כן? בהתחלה, אנטיגנוס אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אבל יש פרס. בזה טעו מי? שני תלמידים שהיו לו, צדוק ובייטוס. שמה? שצדוק ובייטוס אמרו, אתם יודעים מה הוא אמר? לא. אנטיגנוס. מה הוא אמר? אין שכר. אין שכר. קטסטרופה. מה זאת אומרת? אתה עושה מצווה, זה לא עושה לך כלום. אתה כמו עבד, שבעצם המצווה לא פועלת עליו שום דבר. אז למה אתה עושה? כי אין לי ברירה. כי יש לי אדון. כי אני עבד מסכן. אני עבד נרצע. אין שום... כשעבד עושה מעשה שהאדון פוקד עליו, הוא לא מחפש לדעת למה. זה לא... זה לא... הוא... גם האדון לא יגיד לו, מה? תביא לי דלי מים. אפשר לדעת למה? תקבל תכף משהו על הראש, תבין למה. אתה תעשה מה שאני אומר לך, ואתה לא תשאל שאלות. אז זה מה שאנטיגנוס התכוון להגיד? לא! על זה אמרו, חכמים יזהרו בדבריכם. תיזהרו. תראו מה שלמדו מכם. תסתכלו מה שקרה עם צדוק ובייטוס. מזה יצאו הצדוקים והבייטוסים. הצדוקים, האלה שעשו כל כך הרבה צרות לעם ישראל. ממה זה התחיל? שחשבו שהמצווה לא משלימה שום דבר אצל האדם. אלא, גזרה! אז מה התכוון אנטיגנוס כשהוא אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס? הוא התכוון להגיד פרס שמחוץ למצווה. אתם הבנתם? הם, בזמן של אנטיגנוס, התחיל להתעורר, הכל דבר, מה אני מקבל? כמה נקודות אני מקבל? כמה אני מקבל? למה? כי המציאות, ירדנו מהמדרגה הציבורית, הכללית, הלאומית, שהייתה לנו בזמן בית ראשון, עברנו גלות בבל, בינתיים המצב יידרדר, כל אחד נכנס לפרטיות שלו, אז כל אחד רצה לדעת, זה, כמה נקודות אני מקבל? כמה חתיכות עולם הבא? זה. מצווה כזאת, 3/4 נקודות. מצווה כזאת, 4/5. פעם ראיתי איזה ספר כזה. נתן לך טבלה, כמה נקודות אתה מקבל על כל מצווה. עשה לו לך חשבון, כמה אתה יכול לאוסוף נקודות ביום. כנגד זה יצא אנטיגנוס איסוחו. אל תהיו כמה עבדים השמרים של על מנת לקבל פרס. כי השכר הוא במצווה עצמה. היא משלימה אותך. אתה לא צריך עוד שכר מחוץ לזה. זה נקרא פרס. פרס זה מלשון פרוסה. זה מלשון חתיכה. אתה לא צריך. אבל ודאי שאנטיגנוס לא התכוון להגיד שאין שכר. וכשמישהו ככה הבין אצלו, מה זה גרם? קטסטרופה. יצאו שני תלמידיו, שכנראה הם לא היו אנשים הכי אגונים, והתחילו לפרסם בכל מקום שהוא אומר שמצוות זה מעשים בלי טעם, בלי ערך, סתם גזירת המלך. זה חזר להופיע בעידן המודרני, שיש אנשים שהיו מטיפים ועדיין מטיפים שמצוות זה משמעת, זה חוקים. אל תחפש בזה שום ערך, שום טעם, שום עניין, שום כלום. אז למה צריך לעשות מצוות? כי הוא יותר חזק ממך, מה תעשה? הוא עומד למעלה, ואתה חייב לעשות את מה שהוא אומר לך. זה גרוע מאוד, להגיד דברים כאלה. גם אם אתה מטיף לקיים מצוות, זה עדיין נשאר מאוד גרוע. למה? כי אנשים יעזבו את זה. מה אני זר? אני חופשי. אני יכול לחיות בלי החוקים האלה. מי סיפר לך את זה? ואם אתה מסביר לבן אדם שזה בא להשלים אותו, ואתה תהיה חסר בלי ההשלמה הזאת, אז אדם יחפש ודאי את השלמתו. שבת שלום.